היום על מלאכות דרבנן בשביעית שכבר דיברנו עליהם, על כל היסודות ועל כל העקרונות ועל שאלות של אוקמי ולאבוי ואוקמי אילנה ואוקמי פיירה. ראינו את כל היסודות של מלאכות דרבנן בשביעית, ואנחנו היום ננסה לדבר על מהם מלאכות דרבנן בשביעית. אתם רואים את המצגת, נכון? טוב. אז מהם מלאכות דרבנן בשביעית? אין לנו במשנה או בגמרא איזה סוגיה ברורה שמסכמת את כל מלאכות דרבנן בשביעית. אנחנו יודעים שמדאורייתא יש לנו את זריעה, זמירה, קצירה, בצירה וחרישה. כל השאר דרבנן. מה זה בדיוק כל השאר? אז יש במשניות, במסכת שביעית, כל מיני מלאכות. למשל, יש שם מלאכות שצריך לעשות אותן בשישית, או שאסור לעשות בשישית, תוספת שביעית. מכל מיני דברים כאלה במשניות שם, אנחנו יכולים ללמוד את המלאכות שאסורות מדרבנן. והחזון איש עשה רשימה. חזון איש אומר, הנה מצינו במשנה בגמרא, כף בית תולדות, כל התולדות הן דרבנן, מצאנו 22 תולדות, והוא כותב כאן מזבלין, מהדרין, מייבלין, מפרקין, מאבקין, מאשנין, מסקלין, מקרסלין, מזרדין, מפסלין, מזעמין, קורחין, קוטמין, עושים בתים. לא רואים? רגע, איך זה יכול להיות? אתם לא רואים את החזון איש? נעשה עוד לחיצה, עכשיו רואים?
רואים את הדף הראשון של מהן מלאכות דרבנן בשמיטה.
עכשיו רואים? טוב, אז אני פשוט צריך, לא יודע, הגדלתי את המצגת, משום מה לא רואה. טוב. מזהמין, קורחין, קוטמין, עושים בתים, משקין, שכין, נקבין, כל זה בשביעית, במועד קטן, ניקוש, כיסוח, מפסגין, תשקוש, ובעבודה זרה מגזמין. החזוני שותן כאן רשימה גדולה, אני לא הולך לעבור על כל המלאכות האלה. בספר שלי על שמיטה, אז הסברתי כל מלאכה וניסיתי להסביר איך היא בצורה חקלאית ומה המשמעות שלה. אנחנו לא נעשה את זה כאן, אנחנו נתייחס לדברים שמשמעותיים בשבילנו, לכל אדם או בגינה או בעציצים בבית או כל מיני דברים. נראה את היסודות של המלאכות שמשמעותיות בשבילנו. חזון איש כותב, ולכן במקום הפסד שימות כל העץ, או שיפסדו כל הפירות. אתם זוכרים, זה ראינו כבר בחזון איש בפעם הקודמת, שלפי החזון איש, אפילו אם העץ לא יקרה לו שום דבר, כי העץ עמיד, אבל הפירות התקלקלו, זה גם מתיר מלאכות דרבנן בשמיטה. הוא אומר, בכל אלו יש לסמוך להקל, אך צריך לשקול בכל עבודה ועבודה. אם יש בזה חשש שימות העץ, וכל שאינו אלא הרווחה, אסור. ואם אפשר להסתפק בפעם אחת, אסור לעשות שתי פעמים. כלומר, בעיקרון, אומר החזון איש, אני מתיר לעשות מלאכות דרבנן בשביעית, שיש הפסד, אפילו בשביל הפירות, אבל תבדוק, אם לא צריך, אל תעשה, מספיק פעם אחת, אל תעשה פעמיים. אז זה העיקרון שאומר כאן החזון איש. בתוך הרשימה החזון איש באמת מרשים והביא ככה רשימה יפה ככה של סידור המלאכות. יש כמה מלאכות שהחזון איש השמיט ברשימה הזאת, ובין המלאכות זה הברכה והרכבה. יש לנו הרי תולדות של זריעה, תולדות של זמירה, תולדות של חרישה, נטיעה, יש גם תולדות של כל אחד מהאבות, והמלאכה של הברכה והרכבה, גם אלה תולדות דרבנן, אין נוטעין ואין מבריחין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה. אז המשנה מדברת על נטיעה, נטיעה של שתיל, והיא מדברת על הברכה ועל הרכבה. והברכה והרכבה זה בוודאי, לגבי נטייה יש מחלוקת, הברכה והרכבה זה בוודאי תולדות שנאסרו מדרבנן בשמיטה. מה זאת ההברכה ומה זה הרכבה? אז הרכבה אנחנו יכולים לראות כאן, אתה לוקח, אתם רואים בצד ימין, יש כאן גזע קיים, רואים? ולתוך הגזע קיים אתה לוקח ענף. למעשה אתה לוקח ענף של עץ אחד, אתה שם אותו בתוך ענף של עץ אחר, קושר אותם, ובמשך הזמן זה מתאחד ונהיה ענף אחד. אני חייב להגיד, זה פלא, את התמונה הזאת עשיתי ליד חקלאים, זה פלא, מי שלא בעניין, זה מרשים לראות איך זה ככה קורה, שזה ממש נוצר דבר אחד, ועושים את זה הרבה פעמים כשיש עץ חלש יותר, ויש כל מיני סיבות להרכבה שלא ניכנס אליהם כרגע, ויש לנו את הדבר הבא שמוזכר כאן, וזה הברכה, כאשר בהברכה, כמו שאתם רואים כאן בתמונה, לוקחים ענף של עץ אחד, מקופפים אותו לקרקע, מכסים את כולו באדמה, חוץ מהקצה שלו. החלק שבתוך האדמה יקש שורשים, ואז הוא יגדל כמו עץ נפרד, שזהה לגמרי לעץ המקורי. זה גם כן פלא, אבל זה עובד. אחרי שהוא ייקש שורשים ונקלט, אתה יכול לחתוך את נקודת החיבור בין העץ הישן לחדש, והעץ החדש יפוך להיות עצמאי. כל עוד ההברכה מחוברת לעץ המקורי, היא נחשבת ממש חלק ממנו. אז אם לעץ המקורי הסתיימו שנות אורלה, אז גם להברכה יהיה מותר לאכול את הפירות כאילו שהסתיימו שנות אורלה. אם חותכים את החיבור בין העצים, אז הנטיעה החדשה הזאת צריך להתחיל הכל מחדש, ספירת אורלה מחדש. שתי המלאכות האלה הן דוגמאות למלאכות דרבנן, שבמהות הן מלאכות של הצמחה. הן לא מלאכות שאנחנו הולכים להתיר אותן בשמיטה, זה אומנם דרבנן, אבל כאן כל מה שאתה עושה זה כדי ליצור משהו חדש. גם הברכה, גם הרכבה, אז אלה דוגמאות למלאכות שאנחנו לא מתכוונים להתיר בכלל, למרות שזה דרבנן, אין כאן בעיה של הפסד. יש מלאכות אחרות שהן מלאכות ביניים, למשל דישון. דישון זאת מלאכה דרבנן, בדרך כלל, אם לא תדשן, לא יקרה שום דבר. בדרך כלל, שום דבר לא יקרה. לפעמים יש מצב שיש צמח שחייב דישון. לא תדשן אותו, ימות. יש מצבים כאלה, מקרים כאלה, אנחנו נתיר, זאת מלאכה דרבנן הקלאסית, על זה דיבר החזון איש, אתה יכול לעשות פעם אחת, אל תעשה פעמיים, תשים לב. עכשיו למשל, דישון בימינו, זה דבר שאפשר לפתור אותו בקלות, כי בימינו יש דבר שנקרא איטיי תמס. זה אומר שאתה מדשן בדשן מיוחד לפני השמיטה, הוא מתפרק לאט לאט והוא מחזיק כל השמיטה. אז החכם עיניו וראשו, לפני השמיטה ישים את הדשן הזה, וזה מחזיק כל השנה, אין שום בעיה. יש מקומות שיש דישון דרך מערכת ההשקיה, גם זה אם אתה עושה לפני השמיטה ומכניס את הכל פנימה, זה מצוין, כל מה שאתה עושה לפני השמיטה זה מצוין, זה לגבי דישון. המלאכה דרבנן, שהכי חשובה, הכי משמעותית, גם לחקלאי וגם לאדם הפרטי, היא כמובן השקיה. השקיה זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר הכי משמעותי. כל אחד מאיתנו יודע, השקיה בבית, בגינה, בחוץ, וכאן יש דבר מפתיע, מעניין. מי שהעריך בדבר הזה, זה מעניין, כי לפני זה יש כל מיני דיונים, אבל מי שממש העריך בזה וקבע כללים מאוד מעניינים בדבר, זה הרב קרליץ. לרב קרליץ יש ספר שנקרא חוט שני, על המון נושאים, מאוד מעניין. בואו נראה את הדברים להשקיה ונראה איך זה משפיע עלינו למעשה, אחרי, המשנה במועד קטן אומרת, משקים בית השלחים במועד ובשביעית. אז יש לנו כאן איזה היתר מיוחד לבית השלחים. בית השלחים זה שדה שמבוסס על השקיה. בלי השקיה הוא יארס, ולא כמו שדה בעל, ששם ההשקיה ממש משביחה. שדה שלחים בלי השקיה לא יחזיק מעמד, השדה לא יחזיק מעמד. והמשנה אומרת פה, משקים מותר כל המועד, או בשמיטה, מותר להשקות את בית השלחים. עכשיו יש דיון נרחב סביב סוגיה אחרת בשמיטה, אני לא נכנס לזה עכשיו, מסכת שביעית שם על מרביצין אפר לבן, יש הרבצה, זה גם סוג של השקיה, יש מחלוקת, תנאים, מתי מותר, מתי אסור, ויש כמה שיטות בראשונים, אני לא נכנס לכל זה עכשיו, אני רוצה להגיע ליסודות שהזכרת לכם קודם, שאומר הרב קרליץ. בעקבות כל הסוגיות שם, הוא אומר דבר מאוד מעניין, נראה בעיקר דינא דבית השלחים, שמותר להשקות כדי צורכו בלי צמצום, ואפילו משקה בידו או על ידי צינור. אז הרב קרליץ אומר, השקיה זה דבר ששונה מכל שאר המלאכות. יש כאן משהו אחר, אתה יכול להשקות כמה שאתה צריך, אם אתה בבית השלחים. אם אתה בבית השלחים, תשקה בצורה חופשית, כמה שאתה רוצה. אפילו על ידי צינור. למה? דכיוון דחזל קבו. דבית השלחים הוא מצב של פסדה. ועכשיו השדה צמאה למים. מותר להשקותה. אף שבהימנות השקעה זו לא יהיה פסדה כל כך. ואין צריך לדון על כל השקעה והשקעה. הוא אומר, בית השלחים, זה דבר חריג, חזל אמרו לנו שמותר להשקות, משקים בית השלחים בשביעית, מותר להשקות, זאת אומרת חזל קבעו שבית השלחים בהגדרה זה פסדה, אתה יכול להשקות, אולי אפשר להגיד שאפילו לא גזרו בבית השלחים על השקיה, כיוון שלא גזרו, תשקה כמה שאתה רוצה. וממשיך הרב קרליץ, ואומר, ומה שכתב החזון איש, שצריך לשקול כל עבודה ועבודה, אם יש בזה חשש, שימוץ העץ, ושחייבים לזבל, ולנקש קודם השביעית, שלא יצטרכו לזבל ונקש בשביעית, יש לומר, בכל זה איירי, רק משאר תולדות, אבל במלאכת השקעה, במקום שחזל קבעו שזה מצב של פסדה, אין צריך לצמצם, וכל שהשדה צמאה למים, מותר להשקות. אבל בשאר מלאכות, שחזל לא קבעו שהם מצב של פסדה, אבל זה צריך לשקול בכל עבודה ועבודה עם השדה, במצב של פסדה. אז הוא אומר, כל מה שאמר חזוני שצריך לשקול, זה מלאכות אחרות, דיברנו על דישון, ניקוש, כיסוח, וזה באמת צריך לשקול, אבל לא בהשקיה, השקיה בבית השלחים, אתה יכול להשקות בצורה חופשית, כי על זה לא גזרו בכלל. אמנם, הרב קרליץ מסייג את דבריו, והוא אומר, מי הוא? בזמנים שבית השלחין אינה צריכה השקעה, לאיק היתר עדי השקעה, עדי עכשיו אין השם של בית השלחין. אומר, אם עכשיו יש זמן שירד גשם או דברים אחרים, עכשיו לא צריך מים. אם לא צריך מים, אז עכשיו הגינה שלך היא לא בית השלחין, למרות שבדרך כלל אתה משקיע אותה. ועל כל פנים המשקים על ידי ממטרות, אין צריכים לסגור את הברז לאחר שישקו מעט כדי לצורך בצמצום. בכל שההשקעה מתייחסת לפעולה אחת שמותרה, אין צריך לצמצם. אז הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר תשמע, אם לא צריך בכלל מים עכשיו, אסור להשקות. אם צריך מים, אתה יכול לפתוח את הממטרות, ואתה יכול להשאיר אותם כמה זמן שאתה רוצה. כי כשאתה פותח, סימן שיש איזה שם שבית השלחים, ובמיוחד אם זה על ידי ממטרות, שזה פשוט עובד, אתה יכול להשאיר את זה כמה שאתה רוצה. ואז לפי זה יוצא שאם אנחנו שואלים את עצמנו, מה לעשות בהשקיה בשמיטה, אז התשובה היא, אתה תשקה לא כרגיל, למשל, אם אתה רגיל להשקות כל יומיים, תשקה כל 4 ימים, כל 5 ימים, כל שבוע, כל יותר זמן. כשאתה פותח את הממטרות, תשים יותר זמן. אם בדרך כלל אתה משקה 20 דקות, עכשיו תשקה שעה. תשקה יותר זמן. בסופו של דבר אתה תקבל מספיק מים. אתה תקבל מספיק מים כמו כל השנים, אבל זה יהיה בחלוקה אחרת. אתה תשקה רק כשהשדה צמאה, ואז תשקה כמה שאתה רוצה. אז זה קודם כל דבר מאוד משמעותי, מאוד משמעותי בענייני השקיה בשמיטה, ולמעשה אחרי ההערה הזאת בענייני השקיה, זה ממש משנה לנו את הכל. זה ממש משנה לנו את הכל, כי אחרי הדבר הזה זה אומר שאתה יכול מבחינת השקיה לתת מים כמה שאתה רוצה. עכשיו אני חייב להגיד, מה שהרב קרליץ אמר בסוף דווקא בממטרות ולא בצינור, הוא בעצמו חושב שאפילו עם צינור אתה יכול להשקות כמה שאתה רוצה. אם התחלת, אם השדה עכשיו צמאה למים ואתה משקה, אתה יכול להשקות כמה שאתה רוצה. אבל הוא אומר, אני יודע שיש חולקים עליי. בממטרות כולם יסכימו. עכשיו בימינו, אנחנו בדור, לא נגיד עצלן, אבל נגיד מתוחכם. אז אנחנו, רוב האנשים משקיעים היום ממטרות. כלומר, לפעמים אתה רואה איזה מישהו שמשקיע עם צינור, עובר, אבל רובנו לא עושים ככה. מי שמשקיע עם ממטרות, זה אומר, הרב קרליץ, זה לכולי אלמה, זה בכלל לא שאלה. החידוש שלי הוא אומר, לגבי צינור, שבזה אני אומר, אפילו עם צינור, אתה צריך להשקות, תשקיע כמה שאתה רוצה. אבל לגבי ממטרות, זה ודאי בסדר, ואתה יכול, כשאתה פותח את הממטרה, להשאיר כמה שאתה רוצה. עכשיו יש לנו עוד קפיצה אלקטרונית, דיגיטלית, וזה לא רק ממטרות, אלא היום חלק גדול מהאנשים משקיעים באמצעות מחשב. יש להם ממטרות, אבל הם פותחים אותם על ידי מחשב. האם זה משפיע? גם ככה ראינו שיש לנו אתרים גדולים. האם על ידי מחשב אפשר להתיר עוד יותר? מה הדיונים שצריך לדון במחשב? אז דיון אחד שצריך לדון במחשב, אנחנו ראינו, היה לנו שיעור שלם על זה, על שביטת האדם או שביטת הארץ. אם אני מבין שהמצווה היא על האדם לשבות, אז יכול להיות שאם מדובר על מחשב, ומחשב זה בכלל גרמה כזאת, אולי, ויש כאלה שמתירים בבית השלחים בכלל, ראינו הרב קרליץ מוכר מותר בכלל, מרשה בכלל להתיר הרבה יותר, אז אולי היינו אומרים שבכלל אין בעיה. אם אני מדבר על שביטת הארץ, אז יכול להיות שאני צריך לחשוב אולי פעמיים, יש שביטת הארץ, אולי גם על ידי מחשב, מה זה משנה אם עשיתי על ידי מחשב? בסוף אני מפר את שביטת הארץ. הנקודה הזאת עלתה בדברי כמה אחרונים, אבל מסתבר למעשה להקל בה, בגלל שיש מקורות שניתן להוכיח שכל השאלה של שביטת הארץ היא רק בדאורייתא ולא בדרבנן. מלאכות דאורייתא, וזה יש דיונים, אם צריך לחשוש לשביטת הארץ או לא, וראינו מלאכות דרבנן, כנראה שלא צריך בכלל לחשוש לשביטת הארץ, שזה דבר אחד. יש איזה דיונים, אחד מאלה שדנו בזה זה באור לציון, שהוא כותב שם שמלאכות דרבנן אין בעיה של שביטת הארץ, ודבר שני, יש כאלה שחששו משום מראית עין, אבל מראית עין, פעם זה היה יותר שייך. היית אומר, אולי הבן אדם עשה ככה, היום כולם יודעים שזה מחשב, כולם כאילו, אין כל כך מראית עין בהשקיה, כשהכל עובד אוטומטית. ברור לכולם שמדובר על מחשב, ובגלל שראינו שבבית השכחים יש כאלה שמתירים בכלל, היה מקום להקל במחשב לגמרי. היה מקום להגיד, טוב, במחשב תעשה מה שאתה רוצה. למעשה, אני מציע את הדבר הבא. אם אתה מכוון את המחשב לפני השמיטה, תעשה מה שאתה רוצה. כי אתה מכוון לפני השמיטה, זה בכלל לא בעיה. מכוון איך שאתה רוצה, כרגיל, המחשב והתקופה הראשונה, יעבוד כרגיל. כאשר מכוונים בשמיטה עצמה, אז יותר טוב מי שיכול לכוון עוד פעם במרחקים קצת, אתה לא צריך כזה שבוע, אני יודע, אתה עושה כל יומיים, אתה עושה כל ארבעה ימים, ואז תפעיל את זה ליותר זמן, ליותר עידור. אם אתה מכוון את זה כרגיל, יש על מה לסמוך, ואם יש לך איזה גנן גוי שמכוון לך, אז אני חושב שהוא בהחלט יכול לכוון כרגיל ולסמוך על המקלים. בעניין הזה שיש כאלה שמתירים לגמרי, כמו שאמרתי, ובספקות בדרבנן אפשר להקל, אבל אם אין בעיה, בכל אופן אפשר לעשות טיפה יותר מרחק, ואז מצד אחד לא משקיעים כל יום, אלא רק כשהצדה יותר צמאה למים, מצד שני כשפותחים, לפתוח לכמה זמן שרוצים, בסך הכל זה אומר שלגבי השקיה, הגינה שלנו תקבל מספיק מים בשמיטה, אין בעיה עם הדבר הזה. דישון אמרנו שאפשר לדשן בדשן ארוך טווח, אין בעיה עם הדבר הזה. בשיעור הבא אנחנו נדבר על עוד כמה מלאכות, נסגור את המלאכות של הגינה, כיסוח דשא ודברים אחרים, ונראה את הטיפול בגינה, בבית פרטי, בבניין, בשנת השמיטה. אנחנו נעצור כאן. השיעור היה קצת יותר קצר, בגלל בעיות טכניות, אבל אתן לכם את האפשרות להגיע בזמן לדברים הבאים. אז להתראות לכולם, דרך אגב, אלה שבזום, אתם מחוברים פה, הרב שמידת סידר לכם רמקולים ודברים שיכולתם לדבר וכולם היו שומעים אתכם. אז רק שתדעו, שלמרות שאתם בזום עם מרחק, אז בית המדרש כאן מחבקים אתכם, כל אלה שנמצאים פה, ושמחים, הרב חדרי, יש מקום לכולם? אם יבואו, יש מקום, עדיין יש מקומות תנויים, נבוא לפני שהכל יתפס. אז מוריי ורבותיי, להתראות לכולם. להתראות.